qui te bat. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps et malentendu, et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם ראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
אנחנו עושים את זה כבר 180 ומשהו פרקים.
אני חושב שאנחנו כבר ב-190 עכשיו. או שאנחנו ב-189 או ב-190, קשה לספור.
אנחנו צריכים פעם אחת לבדוק את זה לפני שאנחנו מקליטים, ואז...
כאילו לפני שנגיע, הקאונטדאון לפרק ה-200 מתקרב, וכשהוא יגיע... העולם
שמד. יהיה בלון.
יהיה... איך קוראים היציאה של שורה שנייה באמצע מישראל? כאילו שרקסיט?
אולי.
אולי, כן.
אני לא יודע שאנחנו יוצאים.
החלטתי עכשיו במשאלם. שאני ניהלתי ואני מוביל. אביעד, איפה אפשר למצוא את 180 ומשהו הפרקים הקודמים, לא כולל ספיישלים?
בהרבה מקומות. קודם כל, אנחנו מעלים אותם כל שבוע ל... iCast וגם לארכב.
כן,
ארכב.org.
חפשו שורה שנייה באמצע.
תגיעו שם מגוגל אם אתם מתקשים. יש לנו עמוד פייסבוק שנקרא פשוט שורה שנייה באמצע, חפשו אותו. כל יום חמישי בצהריים אנחנו מעלים לשם את הפרק החדש בהשמעת בכורה עולמית, ואז עושים שרים.
כן, טכנית השמעת הבכורה זה כשאני מקשיב לזה בזמן העריכה.
זה לא נחשב, רק הארוחה עכשיו.
אוקיי, בסדר.
ויש לנו בלוגים, שזה דבר שהיה פעם, ועדיין אנחנו משתקשים לעשות אותו.
הורי!
כן. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק, ואתה באלילון.נט.
אני באלילון.נט, שגם לא יש דף פייסבוק.
כן.
אני חושב שכדאי שתזכיר לאנשים עוד פעם, כי הפרק הזה מוקלט לפני עולמות, שאתה מרצה בכנס עולמות השנה.
אני עושה שני דברים בכנס עולמות השנה.
מרצה ומגיע.
העולמות יערך בחול המועד פסח ב-12-13 באפריל. ביום הראשון של העולמות בחצות אני יחד עם עוד כמה חברים מכינים אירוע שנקרא לוליווד, שבו אנחנו מקרינים סרט לא טוב במיוחד, או לא טוב באופן מיוחד.
כחול הוא הצבע החם ביותר.
יותר גרוע.
אוקיי, כחול הצבע החם ביותר 2? הנקמה?
קרוב.
אוקיי.
יש בזה נשים.
אוקיי.
זה הדמיון.
בסדר.
סרט שנקרא תור ואנשים מהאמזונות. הסרט יוקרן ואנחנו מתאים על הבמה, לא אני ספציפית אבל אנשים שאני כותב להם בדיחות, ירדו על הסרט להנעת הקהל. ביום השני אני מעביר הרצאה שנקראת מועדון שנות ה-80, היא לא על הסרט מועדון שנות ה-80, עשינו את הבדיחה הזאת שבוע שעבר
ונעשה אותו עוד הרבה פעמים.
כן, היא כן על יוצרים שנולדו בשנות ה-80 ואיך הסדרות והסרטים שהם ראו בילדותם משפיעים עליהם כיום כיוצרים חדשים, שסדרות כמו Stranger Things, Gravity Falls, BoJack Horseman,
Strangest Things, Just Strange Things, כן. Normal Things,
Relatively Unusual Stuff,
The Thing, The TV Show. אני בטוח שיש סדרה טלוויזיה, כן? של The Thing מתוכננת על ידי מישהו ממש מטומטם, אבל אני בטוח שזה קיים.
כן, ואם יהיה זמן אני גם אדבר קצת על למה רימייקים לסרטים מהתקופה הזאת מתקשים למצוא קהל.
לפני שנעבור לסרט הראשון, השבוע אביעד העזרה הקבועה שלנו.
זה היה ארוך.
כן, כן. זה היה ארוך ואני ארוך.
ואם לחזור לפודקאסט שלנו, אז יהיו ספוילרים לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם היום. אתם יכולים לראות את השמות שלהם בתיאור הפרק. סרטים מעניינים, בהחלט.
לא, אז נעבור לסרט הראשון לשבוע, אנחנו הולכים לדבר על...
עד היום.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti.
Ma anche i segreti ci vuoi avere.
Magari, ci conosciamo tutti a memoria.
Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
Zarim Ushlamin. פרפטי, סקונושיטי, סקונוסייטי.
אם מישהו יודע איטלקית, אנחנו נשמח אם הוא יסביר לנו איך קוראים.
טוב, מנסה לבטא שמות של דברים בשפות שהוא לא מבין. פעם 189.
כן. הבמאי.
כן, סרטו של פאולו ג'נובסה, על פי תסריט שהוא כתב עם וואו, יש פה המון אנשים. אולי זה...
יש שם פאולו, יש שם פאולה.
פיליפו בולונה, עוד פאולו, פאולו קוסטלטה, פאולה, מומיני. ממיני, כן, ממיני. ורונלדו רבנו, זה השמות הכי איטלקיים שאפשר לחשוב עליהם.
אם להאמין לרשימת הקרדיטים הזאת, לחצי מהאנשים באיטליה קוראים פאולו או פאולה.
אני לא מבין בקולנוע איטלקי, אני לא ראיתי הרבה. זה הסרט האיטלקי הראשון שאנחנו מבקרים פה?
אני לא בטוח. אם אתה לא קורא את חיים יפים.
זה לא הסרט האיטלקי הראשון שאנחנו מבקרים פה. אז יכול להיות שאצלם זה נהוג שיש הרבה כותבים לכל סרט בצורה הפוכה מהארץ, שפה זה תמיד אותו בן אדם כותב ומביים.
כן.
יכול להיות.
אני לא...
אני מניח הנחות מסרט אחד.
אנחנו מדברים, דיברנו על החיים יפים, שזה נכתב ובוים וסוחק בידי אותו בן אדם.
כן, פינוקיו. ושגם כתב את הסיפור על פי בני עשה.
פינוקיו?
כן, פינוקיו היה.
פינוקיו כתב את הסיפור.
חיים יפים, אביעד. זה היה בדיחת משמו. ובסרט משחקים ג'יוספה בטיסיון, אנה פוגלטה, מרקו ג'יליאני, ג'יליאני? כן, ג'יליאני. אדוארדו ליאו, ולריו מסטרנדריה, ואלבה רורוושר.
אני נהנה.
אין לי מושג מה זה אומר. וקסיה סמוטינייק?
סמוטניאק.
סמוטניאק.
זה שם איטלקי מסורתי, סמוטניאק.
כן. במה עוסק הסרט?
אוקיי, קודם כל נגיד משהו לפני שנגיד למה עוסק.
היא פולניה, אוקיי. בסדר,
לא, רציתי לומר משהו אחר, לא איזה שהיא פולניה, אבל אוקיי.
אוקיי.
אגב, לפולניה זה קשה די קצר. אנחנו בדרך כלל לא מדברים על הסרטים שנמצאים כבר חודש בקולנוע.
כן.
אפילו 5 שבועות שהפרק הזה יעלה. כן. אבל וואו, הסרט הזה מצליח בארץ.
אפילו 100 שנים, אתם מקשיבים לזה בעתיד הפוסט-אפוקליפטי, שבו הסרט הזה
עדיין... הוא עדיין מוקרן, כן.
הוא עדיין מוקרן, בהריסות הסינמטק.
וואו, הסרט הזה מצליח בישראל לפחות, גם באיטליה הוא מאוד הצליח, אני לא יודע לגבי מדינות אחרות. אנחנו לא ידענו כמעט שהוא קיים עד לפני איזה שבועיים. כי איכשהו הוא מושך קהל משכבת גיל בעיקר שאנחנו לא חלק ממנה, עדיין.
סרטים שלא הוקרו בפודקאסט בשבועות האחרונים, קונג, אי הגולגולות, פאור ריינג'רס הסרט, היפה והחיה, הסרט האחר שהוא לא היפה והחיה המצויר.
זה לא שלא שקלנו את האפשרות.
כן, אבל החלטנו ללכת על סרט איטלקי בתקציב של, אני חושב שהוא תקציב הקייטרינג ברימק של היפה והחיה.
כן. והאיפור קצת.
אין פה תקציב אפילו, יש פה רק את הבוקס אופיס. כזה תקציב אפס, בוקס אופיס 20 מיליון, שזה...
זה רווח נקי.
זה הרווח הכי נקי שאפשר.
אוקיי, אז מה הסרט?
ובכן...
מה הסרט הזה שההורים שלכם כל כך אהבו? אני מניח.
כאילו, ההורים שלי אין להם שום דעה, כי אין קולנוע בצפון, אבל...
היה פעם.
כן, פעם. זאת הסיבה שעזבתי.
7 חברים נפגשים לארוחת ערב, בבית של זוג מתוכם, הם כולם בני 40 פלוס, נמצאים בפחות או יותר חיים נוחים, כאילו בורגנים, עירוניים, שזה אותו דבר. זה לא אותו דבר.
זה ממש, אנחנו עירוניים ואנחנו...
האמת שזה אפילו ההפך.
אני סמי בורגני, אתה לא בורגני.
אני די בורגני כיום.
אוקיי, בסדר.
בכל אופן, כולם יש את החיים הנוחים שלהם, לזוג שמארח יש בת מתבגרת שלא כל כך מסתדרת עם האמא, אחד הזוגות האחרים יש לילדים יותר קטנים, עוד זוג מתחיל לנסות לילדים, והחבר פפה, שאני מאמין שהוא אחיו העובד של קווין סמית, מגיע, הוא היה אמור להגיע עם החברה החדשה שלו, אבל יש לה חום, היא נשארה בבית, הוא בא לבד, ואז כשהם מתיישבים לאכול, מישהו מציע לעשות משחק, כולם שמים את הטלפונים שלהם על השולחן, ובמקום להשתיק אותם ולא לענות, כל פעם שיש הודעה, אז מקריאים אותה בקול רם. אם מישהו מצלצל, אז מנהלים איתו שיחה ברמקול. הכל גלוי, כשהם רוצים לעוד, אין לנו מה להסתיר. אנחנו חברים טובים, אנחנו מכירים כבר שנים, אין לנו שום סודות בינינו, לא יקרה שום דבר.
ספוילר, לכל אחד בסרט יש לפחות 4 סודות נוראים שיכולים לשבור את היחסים שלו עם הבן זוג שלו, או בת הזוג שלו, ועם כל החברים שסביבם.
כן.
כן.
זאת אומרת...
ואז זה לא זמן אמת, כאילו, זה לא...
לא, אבל זה בערב אחד.
זה לא בצהרי היום, אבל זה, אתה יודע, בערבי הלילה.
כן, לאורך ליקוי ירח.
אה, כן, יש ליקוי ירח, שאני חושב שמסמל את העובדה שיש ליקוי ירח.
אני חושב שזה מסמל את זה שהם אנשי זה, אבל אני לא בטוח.
וואו.
זה כמעט נרמז בסרט.
כאילו, אם בסרט ההמשך, אתה יודע, הם חוזרים הביתה ואז הם מתחילים להרוג אנשים...
לך תדע.
לא, כי לרגע...
לך תדע, יש פה כל מיני סודות.
רציתי לעשות בדיחה על איך זה שזה, אם זה היה מבוסס על סיפור של אגאתה קריסטי, הם היו משחקים משחק בסופו של הערב, והם כולם היו סכינים בגב.
חוץ מן האחד.
גם לא. חלק מהסיפורים שלה היו מאוד מאוד טוויסטים.
הוא רצח את עצמו.
כן.
ואז מישהו אחר רצח אותו.
ובכן, זה סרט...
איטלקי.
תודה רבה, אבי. אוקיי. יש לו סרט הזה, זה סרט שהוא מאוד מענה לצפייה, אני אגיד את זה כבר עכשיו, הוא מאוד צפי, הוא מאוד זריז, למרות העובדה שזה כמה אנשים שבסך הכל יושבים ומדברים, 90% מהזמן, הוא לא לגמרי תיאטרלי, לא לגמרי.
לא לגמרי, אבל ברובו.
כן, יש כמה קצת רגעים, אני חושב צילומים מביכים של דווקא, גורמים לי לייחל לתיאטרון, כי בשלבים מסוימים שהם יוצאים החוצה ומדברים, ואתה רואה כאילו מישהו אחד בפורגראונד ואחד בבקראונד, אתה כזה, לא יודע אם זה צילום אופרת סבון, זה אשכרה צילום טלוויזיוני של אופרת סבון.
גם העלילה היא די אופרת סבון, אבל...
העלילה היא עונה שלמה של אופרת סבון דחוסה ל-97 דקות. אגב, זה סרט קצר, 97 דקות. זה אני ממש אוהב כשאני מבקר סרטים עכשיו.
כן. מה שאחר ממש הרגשתי כאילו יותר, ידעתי שהוא 97 דקות והרגשתי כאילו יותר כי הוא באמת באמת דחוס. אז העניין, הקטע מהם שהוא לא מתחיל דחוס, הוא מתחיל מאוד רגוע. ממש ככה אתה מכיר את הדמויות, אתה לומד להבדיל ביניהם, אז זה נהג מונית עם אשתו הטריה.
לזה יש שפם פורנו, לזה אין שפם פורנו.
זה אותו אחד אגב. זה נראה כמו קפה של כריסטוף וולץ, אתה לומד להכיר אותם.
לשתות ראי שפם פורנו?
כן.
כן. קוראים לו רוקו והוא נהג מונית עם שפם פורנו, כאילו זה הכי סטרוטיפ איטלקי שיכול להיות. או שרוקו זה לא זה עם השפם?
אני חושב שקוסימו זה עם השפם, אני לא אותו.
בסדר.
האמת שאם תלחץ על הקישור עם שם השחקן, אנחנו נראה איך הוא נראה.
אבל אתה יודע, משנים את ה...
קוסימו זה עם השפם, אגב בדרך כלל יש לו זקן. מתברר. אז כן, הבנייה בהתחלה היא מאוד איטית ורגועה, וזה כסף שנוח להיכנס אליו, כי אתה קודם כל מכיר את הדמויות לפני שמתחיל לזרוק עליך כל מיני טוויסטים וכל מיני משברים, והם לא אנשים מעניינים במיוחד, הם אנשים די נורמליים.
כן, כל הקטע הוא זה שהם חבר'ה טיפוס, הם מסוג הקהל שהיוצרים אני מניח היו רוצים לראות בסרט. זה סרט בורגני על בורגנים.
ובכן, הם בערך חצי מהגיל של הקהל שמגיע לסרט.
הקוסימו הזה...
אני לא אומר שהקהל זקן, אבל כן.
תשמע, הקוסימו הזה לא נראה ככה, הוא בן 44 עכשיו. כאילו הם יותר מבוגרים ממה שאפשר לחשוב, חלקם.
כולם, לפחות הדמויות הם... באזור גיל 40 פלוס.
כאילו ג'יוספה הוא עוד מעט בן 50.
כן. אחד מהשחקנים כבר עבר את 50. רוקו. אבל כל העניין הוא שבאמת... אוקיי, זה קצת... דיברנו שבוע שעבר על הסוכן שיש לו ממש... הוא בונה לאט לאט את הסצנות וכל מה שהוא מפתיע אותך זה מגיע משום מקום. אבל... אחד מהסיבות שזה מגיע משום מקום זה כי אתה לא מצפה שיבוא טוויסט.
אנחנו מדברים על משום מקום באופן חיובי, לא משום מקום באופן של כזה, טוב, לא היה לזה שום הכנה.
כן.
כאילו זה, מאוד אהבנו את הסוכן למי שלא הקשיב לפרק שהיה.
אז למה אתה לא מקשיב לנו פרקים? אז בסוכן דיברנו שבאמת שם אהבנו את זה שהבנייה איטית וכשמגיע איזה טוויסט, שיש איזה משהו שאתה לא מצפה לו, אתה באמת לא מצפה לו כי הסרט נותן לך כל הזמן הרגשה כאילו, עומד לקרות משהו רע, אבל אתה ממש לא יכול להצביע מאיפה זה יגיע. זרים מושלמים מתחיל ככה, אבל בשלב מסוים הוא פשוט, הוא כל כך מגביר את הקצב שאני הייתי מופתע בכל פעם שלא קרה איזה משהו רע.
יש יותר מדי גילויים מפתיעים.
זה המון, זה לא סביר.
כאילו, מילא שזה לא סביר שלכולם יהיו כאלה סודות, אבל אם לכולם יש את הסודות האלה להסתיר, אתה יודע, למה, לא בוא, אני לא זוכר אפילו מי הציע את המשחק, אבל גם לזה שהציע את המשחק,
לדעתי, כן.
גם לה יש שתי סודות להסתיר
יש
לפחות.
יש לה יותר סודות מלרובם.
כאילו, אין שום סיבה שמישהו יציע את זה, ואין שום סיבה שכולם יסכימו לזה. כאילו... אני מניח שאני מנסה לעשות את הנקודה על אפקט העדר והתקרנפות, אבל אין, אין לאף אחד מה להרוויח מהמשחק הזה, ולכולם יש מה להפסיד.
זה ממש עניין של... זה מתחיל מזה שהיא אומרת שהטלפון הוא הקופסה השחורה שמקליטה את החיים שלהם. אז קודם כל, לא, זה לא, זה לא מקליט, אם כן לוחצים על כתור של הקלטה.
או אם אתה CIA, כאילו, CIA מקליט, אבל אתה יודע, הוא יכול לעשות את זה גם דרך המיקרו,
אבל
לא צריך את הטלפון. למיטב ידיעתנו, בסרט ההמשך, שבוודאי פאק, כי זה היה הצלחה ענקית, יש את זה מה-CIA.
אולי? יש את זה מה-CIA, זה טוויסט מעניין.
פאולו ג'נובסה, קול מי, כאילו, אני חושב שיש לי רעיון איך להפוך אתך לכוכב בלוקבאסטר עם הוליוודי.
אני לא חושב שהוא רוצה. הוא כוכב בלוקבאסטר עם איטלקי, זה כבר משהו. אבל כל הרעיון הזה שזה מתחיל מזה שמישהו אומרת שזה מתאה את החיים שלהם, ובעצם כבר זה בכל מקום ואי אפשר בלי זה, וזה מתגרגל לשיחה של, טוב, זה לא שיש איזה משהו מביך, אבל זה מה שבאמת מוזר.
כי חבר שלהם נפרד מאשתו אחרי שהיא גילתה שהוא בגד בה, כן. כי היא הציצה לו בטלפון.
כן, מדברים על זה שאם הוא, אם הוא היה יודע להסתיר את זה ממנה, היא לא הייתה נפרד ממנו. נעזוב את ההיגיון העקום פה. זה נוצר שיחה שבה אומרים בעצם, אם הוא היה חכם יותר, הוא היה מאושר יותר. וזה מה שמוזר, ש... מישהו אומר את זה, וזה גורם לכולם לשתף פעולה עם המשחק הזה בסופו של דבר, כשבעצם כל אחד מהם היה אמור להתנגד למשחק, כי יש לו משהו להסתיר, וכי התזמון של השיחות שהם מקבלים הוא מדהים בכמה שהוא לא מוצלח.
הוא יעיל לבניית המתח.
כן. זה ברמה שלאף אחד אין שיחה בזמן שמישהו אחר יש שיחה, אף אחד לא מקבל הודעה בזמן שמישהו אחר מקבל הודעה, אבל זה תמיד מגיע כשכולם מקשיבים.
יש שני סודות בסרט שהרגישו לי אורגניים יחסית, במובן של היה, הם היו מספיק מעניינים כדי לסט את כל הסרט על גביהם בין לבין. הבעל שמקבל תמונות מחברה שלו בכל פעם בפוזה כן. מינית אחרת.
תמיד בשעה 10.
תמיד בשעה 10, והוא מרגיש שהוא נגרר למשחק, ואז הוא מבקש מהחבר שלו, פפה, שיאמין פנים שהטלפון שלו. כן.
ללה מבקש מפפה. אלה ברצינות השמות שלהם.
זה לא סדרת ילדים בחינוכית ב-91.
כן, זה לא טלטאביס.
ללה, מבקש מפפי. ופפי בעצמו, שאמרנו יהיה ספוילרים, מסתבר שהסיבה שהחברה שלו לא באה זה כי אין לו חברה, והסיבה שאין לו חברה זה כי הוא יצא מהארון בתור הומוסקסואל. זאת,
יש לו חבר.
יש לו חבר, הוא שומע בבית, אם מדברים על סדרות מהחינוכית. איזה מזל שבא אליי. וכשמגלים במהלך הערב... שמישהו אחר, כאילו, בגלל שהם החליפו בפלאפון, פפה וללה.
יש להם מכשירים זהים, ולכן ללה מציע לפפה להחליף טלפונים.
זה הרבה יותר מסובך ממה שזה על המסך.
כדי שכשתגיע התמונה בעשר, כולם חשבו שזו תמונה של פפה.
כן.
שמסכים עם זה, כי הוא עדיין רוצה שהם יחשבו שהוא נמשך לנשים.
שהוא סטרייט, כן.
כן.
אז העובדה שללה בוגד באשתו, זה מעניין, והעובדה שפפה לא רוצה שיגלו שהוא הומוסקסואל, וכשזה מוביל לגילוי שמישהו בשולחן הומוסקסואל, כולם מתחילים לחשוב שללה הוא הומוסקסואל, כי הוא מקבל את ההודעות מהחבר של פפה.
כן.
אני רוצה להרגיש את הנשיקות שלך על גופי וכאלה דברים.
לא עכשיו, תום. לא עכשיו.
טוב, סדר. כשזה מגיע, וללה מתחיל להרגיש כאילו את ה... אתה יודע, אתה לחץ את זה מלמה, אתה יודע, כולם צועקים עליו, למה לא סיפרת לנו, וגועל נפש וכאלה דברים.
כן.
לא, לא גועל נפש, כאילו אף אחד...
לא, אבל הם כן משתמשים בביטוי מאוד פוגני.
כן, והוא אומר, ובסוף הערב כשהוא אומר, אני מבין למה הוא לא גילה לכם כלום, כי אני עכשיו, אני הייתי הומוסקסואל במשך שעתיים עכשיו,
כן.
וזה הרגיש היום ונורא, ואתם החברים שלי עוד, אני מבין למה הוא לא רצה להיחשף כל החיים שלו. אז... זה, שני אלה עובדים ממש טוב בתור מנועים דרמטיים.
אני לגמרי מסכים. רק הרעיון של זה ששניים החליפו ביניהם טלפונים וזה גרם לסודות שלהם, בעצם לזה שמישהו נחשף דרך מישהו אחר,
כן.
והוא גם רואה איך היו מגיבים לזה, זה בהחלט היה מספיק.
אבל לא, אנחנו עושים לזה, כי מסתבר שהסיבה של אלה, של אלה בוגד באשתו זה כי הם לא נוגעים אחד בשני. הסיבה שלא נוגעים אחד בשני זה כי הם היו בתאונה, ולמרות שבתחילת הערב נרמז לנו שהוא זה שהיה באוטו, בעצם היא זאת שנהגה, היא הייתה שיקורה, והוא לקח את האשמה לעצמו, וזה שהם דרסו מת, ואני, או אלוהים אדירי, מה זה? זה, 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 זה עונה שלמה של עייפים ואמיצים, תחוסה ל-90 דקות.
אבל רגע, גם היא לא, גם היא... סוג שבוגדת בו, לא, לא, לא פיזית, אבל היא, היא מתכתבת עם מישהו בפייסבוק שהיא אף פעם לא פגשה.
ואין לה תחתונים.
אין, כי היא ידעה שהוא ישאל על זה.
והיא הייתה חייבת לענות את האמת, בפייסבוק כן. אסור לשקר.
זה לא רק זה, גם זו נקודה שבה הבנתי שהסרט הזה, רק שהוא שפאולו ג'נובזה, לא לגמרי יודע מה אנשים עושים טלפונים. זה שמישהו בפייסבוק מתחיל איתה ושואל אותה אם היא לובשת תחתונים, ומתייחסים לזה כמשהו אישי. כשהרבה מאוד נשים בפייסבוק נתקלות בהודעות כאלה מאנשים שהן לחלוטין לא מעוניינות בהם. זאת אומרת, זה מה שבאמת היה אפשר לומר, כי זה סתם איזה קריב שמטריד אותי. אבל לא, היא אומרת, זה מישהו, לא נפגשנו אף פעם, סתם חשבתי ככה שיהיה כיף. והיא באמת מורידה את התחתונים, כי זה לא ששלחה לו תמונה או משהו. זה מוזר.
זה מאוד מוזר. וידע שלא תשלח לו תמונה, כי הם הלכו לארוחת ערב ארוכה עם חברים.
כן.
עוד פעם, ויש עוד טוויסט, כי הזוג המארח, הם בסכסוך, כי הבעל נותן לילדה שלהם כאילו קונדומים ומעודד אותה לצאת ולחוות את החיים, והאימא שהיא בעצם פסיכולוגית, שאמורה להיות זאת המתירנית, כי כל הזמן מטיפה למתירנות למטופלים שלה, היא בעצם נורא נורא רפרסיבית כלפי הבת שלה.
אבל רגע, יש עוד טוויסט.
כן.
זה עוד לפני שהגענו לכל העניין עם קוזימו.
כן, קוזימו והשפם.
קוזימו והשפם, אמרת, שפם פורנו.
כן.
גם חיים של כוכב פורנו.
שמסתבר בחור שנכשל תמידית בניסיון שלו לפתוח עסקים חדשים, כן. וגם הוא וגם אשתו בוגדים, כאילו.
לא, אשתו לא בוגדת.
כמעט לא בוגדת.
היא לא בוגדת.
לא, זה יש איזה...
היא מנהלת שיחה עם אקס שלה.
כן.
אבל היא לא בוגדת.
כן.
אבל קוזימו...
קוזימו, אוקיי, זוכרים שעשינו ביקורת על הסרט לוק? קוזימו הגרסה ההפוכה של לוק. במקום לנהוג הוא נשאר תקוע במקום, ובמקום לקחת אחריות על כל מה שהוא עושה, הוא מתעלם מאחריות על כל דבר.
כן.
הוא אנטי לוק.
הוא אנטי לוק, זה מנגנון כן, חדש
לפריצה. בגלל זה פורצים לו לרכב כן. כל הזמן, כן. בגלל זה הוא כזה נהג מונית גרוע, כי אין לו נעילה.
אנחנו מגלים בשלב מסוים שהאישה שקוזה מתקשרת אליו,
שהוא מנהלת אומר... את הדיספאצ'ינג כן. בחברת מוניות
הוא ממש פשוט כל הזמן רוצה לסדר לו משמרת, ובגלל זה עדיף שהוא לא יענה עכשיו. אז מתברר שהוא מנהל את הרומן, והיא בהיריון.
כן.
והוא קנה, טבעת ועגילים.
כן.
והם לא בשבילה.
והצורף מתקשר אליו באמצע הלי, לא בשביל אשתו, כאילו, בשביל האישה כן. שמכניס לרעיון, והצורף מתקשר אליו בעשר בלילה,
כן.
לדבר איתו בעשר בלילה.
והגילים אגב, לא בשביל האישה השנייה, בשביל האישה השלישית, שהיא המארחת.
אה, נכון, שכחתי מזה.
שאני חייב לומר, הקטע שמגלים את זה, הוא נהדר. זה פשוט עשוי ממש טוב הרגע הזה, שפשוט... לוקחת אותו הצידה לחדר, מורידה את ההגילים, נותנת לו אותם ביד בחס, כי היא כועסת עליו שהוא בוגד...
איך חסת לי?
הוא בוגד בה, בזמן שהיא בוגדת בבעלה, והוא בוגד איתה באשתו.
צריך פלואוצ'ארט בשביל הסרט הזה.
כן.
זה גרסת האופרה צבון לפריימר, שבו אתה צריך...
ואנחנו לא המצאנו שום דבר מזה, הכל בסרט.
בשביל מסוים אתה חושב שזה כמו הפרודיה של פיוטרמה על אופרה צבון עם הרובוטית, שהם תמיד יושבים לראות באמצע הפרק, ויש כזה טוויסט שבו מישהו אומר כזה, so and so is my cousin, וכזה, he's your cousin, but she's actually my sister, and we were married, and she have amnesia, ואז כזה, טם, 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 כאילו, באמת, אתה יכול להוסיף לסרט הזה כזה, טם, 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 כל חמש דקות, באופן אקראי
לגמרי, נכונת לטם, טם, תישבר.
באופן אקראי לגמרי, וזה נראה שתפגע באיזה גילוי מרעיש. אחרי החצי שעה הראשונה. כן.
עכשיו, הסרט הזה קצת, הוא קצת בנוי כמו סרט אימה, מבחינה זה שההתחלה איטית, ויש לך קצת ככה הפחדות של, כאילו הפחדות. נגיד, קוזימו מקבל הודעה שמישהי רוצה רוצה את הגוף שלו או משהו כזה, ומתברר שזה פשוט רוקו מהריח שייך לו מהטלפון של הבת שלו בתור בדיחה. אגב, עכשיו לבת שלו יש בזיכרון את ההודעה הזאת שנשלחה לך לחברים שלו. בהצלחה עם זה בעתיד. אבל זה מתחיל ככה בתור בדיחה ודברים קטנים, ובאמת ללה אומר לפפה, מה זה השמות האלה? שהוא רוצה להחליף את הטלפונים, וזה קצת ככה, אתה יודע, לא נעים לו, אבל הוא מוכן בכל זאת, וזה. אבל בשביל זה פשוט מתפרץ. וזה, בגלל זה ממש זה מזכיר את סרט אימה, כי הוא מתחיל עם הפחדות קטנות, אבל בשביל זה מגיע שער שהרוצח משתחרר, מנסה פשוט לחסד את כולם.
יש לו מסור חשמלי, כן.
כן, והוא גם זומבי.
כן. המסור החשמלי הוא זומבי או הרוצח?
זה זומבים נגד זומבים מסור חשמלי נגד אנשי זאב
שהם איטלקים.
כן,
לא יודע מה חשוב לציין,
וסוכני CIA חשוב לציין,
סוכני CIA איטלקים, או CIA מגייס עמוק.
כן,
אוקיי,
CIA.
אני מאוד מתעניין בסוף,
הסוף או הסוף הסוף?
הסוף.
יש לסרט שני סופים בעצם.
כן, בשניהם.
אוקיי,
כי הסוף הראשון הוא טייק שהאמת מזכיר סרט אחר שביקרנו לא מזמן, סרט שהיה מועמד להרבה פרסים וזכה להרבה הערכה, שאני לא יכול לחשוף בדיוק מהו כי זה יהיה מיני ספוילר, אבל הרעיון הוא שבסוף הסרט אנחנו אחרי שכל הסודות נחשפו פחות או יותר, כל היחסים ביניהם נהרסו לנצח.
כן.
הם יוצאים מהדירה ואז פתאום הכל כרגיל, והרעיון הוא שאנחנו בעצם רואים את הגרסה שלהם שהחליטה לא לשחק במשחק. כן, דלתות מסתובבות סטייל.
כן. היינו יכולים לשבור דלתות מסתובבות.
לא, כי זה 10 דקות האחרונות. זה לא כל הסרט אביעד. אתה פשוט רוצה לראות דלתות מסתובבות שתודה באמת.
בהזדמנות. לא דחוף לי. אבל זה כן היה מעניין לעשות את זה, כי אחרי שהיום שהכל מתפרק, אנחנו רואים שאם הם לא היו משחקים את זה, אז הם היו חוזרים ברוגע הביתה.
השקרים מחזיקים את העולם.
כן, אבל זה היה יוצא עדיין. זה לא שאם לא היו עושים את המשחק הזה, אז לא היו מגלים שהחברה של קוזימו בהיריון.
כן, זה עומד לצאת בכל מקרה. תרתי משמע, תינוק עומד לצאת.
כן. או שזה לא שפפה אף פעם לא היה מגלה להם שהוא הומו. זה המון דברים ש... כאילו, מתי שהם היו מגלים את זה? זה היה בלתי נמנע. פשוט בגלל המשחק הזה, הם כולם גילו את זה באותו ערב.
אביעד, אני בהיריון.
זה ידעתי.
שוב.
זה ידעתי.
והתינוק שלך.
עוד לא. עוד לא צריך להשלים את המשחק.
לא, קוראים לו שלך.
אוקיי.
אוקיי. שלך שפירה.
ככה אתה חותם על מכתבים, כן? בכל אופן. סרט שהוא יש לו המון טוויסטים, והנה הקטע המוזר שכל אחד מהם לפחות בעיניי עשוי טוב, זה פשוט שיש יותר מדי מהם.
כן, זה סרט שהיה צריך, התסריטאי שגם במה היה צריך לדעת מתי להגיד כאילו סטופ, כי כמו כן. שאמרנו, יש באמת 3-4 טוויסטים ממה שהוצגו פה, במיוחד השניים שהזכרנו בהתחלה, מספיקים לכל המטען הדרמטי לסרט קצר יחסית ולא שאפתני מבחינת איך שהוא מוצג. אני חושב שהניסיון שלו, עוד פעם, להגיד איזה משהו גרנדיוזי על...
כולם.
לא רק על הדמויות בסרט, אלא באופן כללי על, אתה יודע, החיים בעידן הטכנולוגי שבו הסודות שלנו מצד אחד מוסתרים עמוק ומצד שני מלווים אותנו באופן מאוד מאוד גלוי, כאילו יש לנו את הדבר הקטן הזה עלינו, שיש בו את הכל, כולל הכל, ואם אתה מסתכל על מישהו בפלאפון, אתה יכול לדעת את צפונות החיים שלו, אני מניח.
אפשר לחשוב כמה זה מעניין.
אם תסתכל לי בפלאפון. בוא,
עכשיו תראה, עכשיו תראה.
אוקיי, בסדר. אופס, לא, אולי עדיף שלא, כן.
למה? שני גברים? כמה זה?
אני מסתכל על אתר ביקורות קולנוע. כמובן, שזה מה שאני עושה.
כן, אגב, קורה שאני יוצא עם חברים, או שנפגשים יוצא מישהו לאכול, באמת, אצלנו ארוחת ערב יש משחק הפוך, שכולם שמים את הטלפונים על השולחן, ולא נוגעים בהם עד סוף הערב, אם מישהו נוגע בטלפון הוא משלם על ארוחה. זה עדיין לא קרה.
זה קריאת תגר מעניינת.
זה עדיין לא קרה. אז לכל מי שטוען שאנחנו מכורים לטלפונים וזה, אנשים, רוב האנשים יכולים לעשות לעצמם, להציב לעצמם גבולות.
כאילו, אני לא, אבל בסדר, אני מקרה מיוחד. אבל מה שאני מנסה, מה שאני מנסה להגיד על מה שהסרט מנסה להגיד, זה שאני חושב שהוא באמת, הניסיון הזה הוא שאפתני מדי, והוא לא... הניסיון להשליך מחיי הדמויות הספציפיות האלה, על כלל המעמד הבורגני באיטליה, מילא, זה כאילו, זה בסדר גמור. הניסיון להשליך מזה משהו על איזושהי אנושיות במאה ה-21, והדרך שבה אנחנו תלויים בפלאפונים, ולא יכולים, אתה יודע, מילא לא יכולים לגעת בהם, אנחנו כל הזמן משתמשים בהם כדי להסתיר דברים. זה פחות עובד, כי זה לא באמת קשור. אני אוהב את הרעיון, באופן כללי, ש... אתה יודע, לא אוהב במובן של תומך בו, אלא בתור רעיון כללי לסיפור של שקרים מחזיקים את העולם, כאילו כל השקרים הקטנים שאנחנו מספרים אחד לשני, הבעיה היא שזה לא עובד שוב, כי זה לא שקרים קטנים.
כן, אין, זה, אין זה פה, רציני.
אין פה שום שקר קטן. כל שקר קטן שאנחנו מגלים לאורך הסרט, יתגלה תוך, אתה יודע, תוך 5 דקות למשהו גדול. כאילו זה לא, זה לא, זה לא סתם שהוא ואשתו לא מנהלים יחסים מיניים, אז הוא מוצא נחמה בפורנו אינטרנטי, שזה... זה רעיון מעניין, זה כזה...
כן, זה גם משהו שאתה יכול לצפות מבן אדם שיעשה.
זה, הוא מנהל יחסים עם מישהי, כי הם לא שוכבים, כי היא הרגה מישהו בזמן שהיא הייתה שיקורה והוא לקח את האשמה עליו. זה מוגזם. זה 4 צעדים מעבר לקו. זה לא צעד אחד מעבר לקו, זה 4 צעדים מעבר לקו.
4 זה יותר מאחר.
תודה לך, מיד נזרוק את רימון היד הקדוש אחרי שנספור ל-4. סליחה, 3, סליחה, 4. או עוד פעם, זה לא מספיק שהוא בוגד באשתו, הוא בוגד בפעמיים עם מישהי שהוא מתארח אצלה עכשיו.
כן.
ומזמין לאחת מהן עגילים. וטבעת.
כן, לא ברור למי הטבעת.
כי לנהג מונית עם שורה של יזמות כלכליות כושלות מאחוריו, יש מספיק כסף לעשות את זה?
גם יש את הגילוי שהוא רוצה למכור את רישיון המונית שלו, שמתברר שזה דבר.
לא, לא, זה...
שהוא לא סיפר על זה לאשתו.
אגב, זה משהו שאני יודע לפחות על ארצות הברית, רישיון נהיגה של נהג מונית נגיד בניו יורק, המדליון הזה, שנותן לך, זה דבר ששווה המון המון כסף, כי יש, אתה יודע, הרשויות מפקחות באופן, לפני אובר לפחות, באופן מאוד מאוד חזק על כמה אנשים מותר להם להחזיק כזה, אז אם אתה מחליט למכור את זה, אתה יכול למכור את זה במאות אלפי ואפילו מיליון דולר נגיד בארצות הברית.
אז מדבר שגם באיטליה זה שווה הרבה.
יכול להיות. ועוד פעם, הנה, הגילוי של... הוא עוד, אתה יודע, הוא רוצה לצאת מהעבודה שלו, ואז אנחנו מגלים כתוצאה מזה שהוא בעצם מישהו שכל הזמן לא מסוגל להחזיק עבודה אחת קבועה. זה גילוי מעניין, זה משהו ריאליסטי. הנה בחור כזה שכל הזמן מחפש את ההצלחה הקצרה ולא מצליח למצוא אותה.
לצורך העניין גם הגילוי של פפה, זה שאמרנו, זה שהוא הומו, זה מה שיכול להחזיק סרט שלם.
או הדומיני, אני מניח, כי הוא היה לו יחסים בעבר.
לא יודע, הוא היה נשוי, אבל זה לא עבד. זה כן מסביר למה אולי זה לא עבד. אבל זה גם הוביל לזה שהוא פוטר מהעבודה שלו כמורה לחינוך גופני.
כן.
כי הוא סיפר חברים שזה כי הוא עלה במשקל, וזה לא נראה טוב. אבל נראה שהמיניות שלו היא הסיבה האמיתית לפיתורים, שזה גם דרמה שאפשר לשחק עליה. אבל זה ממש מוזכר בקטן כי אין איזה זמן. צריכים להספיק את כל הגילים, ובאמת הבעיה הגדולה של הסרט, התחושה של הבמה היא שכאילו, הוא צריך לתת לכל אחד מהם איזה סוד אפל.
4 סודות אפלים שוב.
לפחות. זאת אומרת, הסוד הכי לא אפל פה, זה מי שמתכתבת עם האקס שלה, ומנחמת אותו כל פעם שהוא רוצה לשכב עם מישהי ולא יכול, ושמישהו נותן לבת שלו קונדומים.
בת 17, היא לא בת, כן. כאילו, רק שיהיה ברור.
כן, אגב, איזו בת 17 מתקשרת לאבא שלה כדי לשאול אם זה רעיון טוב שהיא
תשכר? אני לא, זה איטליה, יחסים בין הורים לילדים אמורים להיות הרבה יותר קרובים בתרבות הזאת,
אני לא יודע.
השחקנים, מה דעתך עליהם?
הם טובים, אני לא מכיר אותם מדברים קודמים, אבל ממה שהתרשמתי הם טובים.
כמו שאמרת, כל סצנה בפני עצמה הם מצליחים למכור, כאילו... זה פשוט שכשאתה חושב על הכל בתור יחידה אחת, אתה מתחיל כזה רגע, לא, 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 גם זה וגם זה וגם זה, אבל הם צריכים למכור, כמו שאמרת, דברים מטופשים, דברים שהם די מטופשים כשאתה חושב עליהם בדיעבד, אבל בתוך הסצנה, התגובות שלהם נראות הגיוניות, והדרך שבה משחקים את התגובה הזאת נראה הגיונית. הבימוי, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד שגרתי, חוץ מ... עוד פעם, כל פעם שהם יוצאים החוצה לעשן או משהו כזה, ויש את הקטע הזה שבה דמות אחת עומדת בפורגראונד ודמות אחרת עומדת בבקראונד ומדברים אחד לשני, זה ממש טלוויזיוני במובן המעליב של המילה.
יש יותר מזה, יש רגע יותר מעליב ש... אני חושב שזו אשתו של אלה, אני לא בטוח, שיוצאת אחרי שהיא מגלה שהוא בוגד בה, למרות שהיא לא מגלה את זה על הבן אדם הנכון, והיא יוצאת החוצה והיא רואה במרפסת מול זוג זקן יוצא לצפות בליקוי הרע. באמת, באמת. אני לא צריך שיסבירו לי עד כדי כך.
לא, 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 אביעד, אביעד, זוג שנפרד בגלל שאישה אחרת שבעלה בוגד בה, זה לא טרגי מספיק.
לא, היא צריכה גם לראות שהם לא יזדקנו ביחד. אז כן, אני לא יכול לומר שהבימוי הוא יוצא דופן, הוא כן יעיל.
סרוויסבול, מה שנקרא.
הוא יעיל.
כן. אתה יכול להסביר את ההצלחה של הסרט?
לא, אבל אני יכול לנחש שזה פשוט מאוד עובר מפה לאוזן. וזה קהל שהוא פחות מסתובב ברשתות חברתיות, אז אנחנו בעצמנו לא כל כך שומעים על זה. ברצינות, עד שחשבנו אם לדבר על הסרט הזה, אני לא שמעתי על אף אחד שבכלל תכנן לראות אותו. ובשלב הזה הוא כבר, אני חושב שדיווחו על יותר מ-100,000 צופים בישראל.
זה לפני ההקלטה, דיברנו על העובדה שזה כמו בלתי מחוברים ומחוברים לחיים או whatever.
כן. שגם, הסרט ש...
שעדיין מוקרה נראה לי, בכמה בתי קולנוע בארץ.
זה פשוט סרט שלאט לאט הפך להיט בארץ, ולגמרי מפה לאוזן, לגמרי אנשים שראו את זה וסיפרו לחברים שלהם, והם סיפרו לחברים שלהם. איך הסרט הזה יחזיק מספיק זמן בשביל שיהיה לו קהל קבוע, אני לא יודע. אבל העובדה היא שבשבוע החמישי לעלייה שלו, הוא מוקרן בחלק מהמקומות 5 פעמים ביום.
זה הקרנות מלאות?
כן.
אני יכול להעיד, הייתי בהקרנת אחר צהריים בסינמטק תל אביב.
אני הייתי בהקרנת ערב ב-S Planet. הוא פשוט היה אולם מלא. זה מדהים.
תראה, כן, זה נחמד מדי פעם לצאת מאזור הנוחות שלנו, שהוא מסתבר אזור הנוחות של מישהו אחר לגמרי פשוט.
כן.
וזה לא סרט רע, זה פשוט סרט שמנסה לעשות יותר מדי בזמן קצר מדי.
הוא עמוס מדי.
כן. נעבור לסרט השני להשבוע.
אוקיי.
זה, אנחנו הולכים לדבר על...
Qu'est-ce que tu fais là?
T'allais bien.
Non, 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 pas ici, c'est pas possible.
Oh, mais pourquoi?
Mais tu cries trop fort, tu le sais bien.
Déshabite, toi.
Dans ce cas, éteins la lumière.
Pourquoi?
Parce que je suis pas encore guérie.
En effet, qui est mieux faite pour l'amour que pour jouer à la guerre.
Comment me trouvez-vous, Raphaël?
Sinistre. C'est un chapeau légèrement efféminé.
Oh, excellence.
C'était l'ambassadeur des États-Unis.
L'ambassadeur des États-Unis? Et alors, c'est le 4e ambassadeur qu'on arrête?
Le résultat, c'est qu'ils bombardent leurs propres troupes au moins une fois par semaine.
Mais non, madame. S'ils bombardent leurs propres troupes, c'est qu'ils ont leur raison.
Vous avez besoin d'un jardinier, n'est-ce pas?
Ah, oui, 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 en effet. Oui.
Alors voilà, je sollicite ce poste.
Enfin, monseigneur...
Vous... Ne vous étonnez pas, chère madame. Vous savez, l'église a beaucoup changé.
Sauf de caisse de bourgogne.
Le charme discret des bourgeois.
Et maintenant, mère.
De la bourgeois.
De la bourgeois. Surtout chez Louis Bonuel, qui a écrit ça avec Jean-Claude Carrier. זה הסרט השני.
ז'אן קלוד קרייה. אגב, לא, באמת, הוא מאוד מפורסם.
אוקיי, אם אתה אומר, כי אני לא יודע מי הוא. לואיס בנואל הוא כמובן ידוע מהעובדה שמקראנו סרט קודם שלו.
זה אחד הפרקים הראשונים שלנו.
את כלב אנדולוסי. הסרט הכי קצר שביקרנו, אני חושב.
כן.
יותר קצר מקונג פיורי? יותר קצר מקונג.
יותר קצר מקונג פיורי.
ולמשך הרבה זמן הסרט הכי ותיק שביקרנו עד שהגיע העולם האבוד.
כן, העולם עבוד כבר היה, פשוט הגענו אליו.
כל הסרטים בעולם, אגב, בניגוד ללואיס בונואל, לז'אן קלוד קרי, עדיין חי.
וצרפתי. לואיס בונואל ספרדי, או משהו כזה. לא יודע מה.
מסתבר שקראתי ספר שלו.
אתה קורא כל כך הרבה ספרים שאתה לא זוכר.
הוא כתב ספר ביחד עם אומברטו אקו, ואני מעריץ של אומברטו אקו, אז קראתי את זה, ואני חשבתי לו בתור ספר של אומברטו אקו. לא, לא ידעתי.
בכל אופן, סוד הקסם הבורגני.
שבסרט משחקים, כן, פרננדו ריי, פול פרנקואר, דלפין סירייג, סטפנה אורדן, סטפנה, בולה אוז'יה וז'אן פייר קסל. אוקיי.
עם מאזיננו דוברי הצרפתית, הסליחה.
אני חושב שיש פה שחקנים מכמה מדינות. פרננדו ריי, אני... חושב הוא במקור...
הכי מוכר שם.
הוא ספרדי נראה לי, לא?
הוא מוכר מהקשר הצרפתי? או שאני חושב על מישהו אחר.
כאילו, הוא היה בקשר הצרפתי.
כן, הוא היה הקשר הצרפתי. מילולית, הוא היה הקשר הצרפתי, זה לא... זה היה התפקיד שלו שם. אוקיי, לואיס בונואל. קצת קשה לספר על מה בדיוק הסרט.
לא, לא, לא.
אתה רוצה לנסות?
העלילה ברמה הכי בסיסית היא מאוד מאוד פשוטה. יש כמה חבר'ה, הם בורגנים. בורג'ואזי,
כן.
והם מנסים לאכול ביחד בכמה מקרים, ארוחת ערב, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים,
כן.
כן, אפילו ארוחת בוריים, וכל פעם משהו אחר קורה שלא נותן להם לאכול, ואני אתן דוגמה ליד כמה שזה זה לא צפוי, כשהוא מתחיל, זוג מגיע לארוחת ערב בבית של גברת שהם מכירים, והיא אומרת, רגע, אני לא זוכרת שהזמנתי אתכם בכלל לארוחת ערב, אבל, ואין לי אוכל במזווה. אז הם אומרים, בסדר.
אין שום דבר מוכן כי הזמין אותם ליום אחרי.
כן, הייתם אמורים לבוא מחר. זה לא נראה לנו, אבל בסדר. נלך למסעדה ליד, והם הולכים למסעדה ליד, והמסעדה ריקה, למרות הביקורות הטובות ולמרות המחירים הזולים. ובזמן שמזמינים יש קולות של בכי מהחדר ליד, וכשהם הולכים, מסתבר שהבעלים של המסעדה מת לפני כמה שעות, ומחזיקים אותו שם, תחת משמר עד שהאמבולנס יגיע לקחת אותו.
כן. ככה זה מתחיל.
זה הדבר הכי פחות מוזר שמפריע להם לאכול. בשלבים אחרים יהיו תמרונים צבאיים.
כן.
מסעדה סטייל מונטי פייטון שבה שום דבר לא מוכן. כאילו...
אנחנו מדברים ברמה של תי. אין תי.
יש, זה גרסה רצינית אני מניח, עד כמה שהסרט הזה רציני של מערכון...
לא רציני.
לא, כן, של מערכון הגבינה כזה. יש לכם קמבר, אין לנו קמבר, יש לכם וזה, אין לנו זה...
יש הרבה...
כן, ועוד פעם אמרנו שיהיה ספוילר עוד כמה שאפשר לספר לסרט כזה, בשלב מסוים ארוחה מופרעת על ידי העובדה שמסתבר שהם בעצם יושבים בתוך הצגת תיאטרון.
אם כי זה חלום. כאילו, זה משהו ש...
I have a dream, כמו שנאמר.
זה משהו שמעט קצת הפתיע אותי, כי זה לואיס בונואל, הקטעים הזויים ביותר הם חלומות.
והם מוצגים בתוך חלומות.
כן, זה מה שהפתיע אותי, סרט... הרגע שבו יש פשיטה משטרתית, כולם נלשלחים למאסר, ואז שוטר שנהרג במהלך הפגנה, שחוזר כל שנה באותו יום כדי לרדוף את התחנה, משחרר אותם, זה היה חלום.
לעומת זאת הקומר,
כן.
סליחה, הבישופ.
בישופ,
חשוב לציין, זה דרגה יותר גבוהה של קומר, זה כמו פלדין פלוס 5.
משהו כזה.
הבישופ שבא לעבוד בבית של אחד הזוגות בתור גנן, סתם ככה.
כי הוא ראה שיש להם גן.
כי הוא ראה שיש להם גן, ולא יודע, מעניין אותו גננות.
יש לזה הסבר גם בסוף.
שמספר להם שההורים שלו נרצחו כשהוא היה ילד קטן, ואז האיש שרצח אותם מתוודא בפניו על ערס מותו, ואז הוא רוצח את האיש הזה אחרי שהוא סולח לו. זה משהו אמיתי לגמרי, וזה לא קשור לעלילת האנשים מנסים לאכול.
לא, למעשה זה מגיע רגע לפני שהמשטרה באה לעצור אותם.
הוא מנסה לאכול איתם, אני חושב, פעם או פעמיים, אבל רוב הזמן הם בנפרד.
כן, הוא עצם איזשהו בישוף, והוא בא כי הוא רוצה לעבוד אצלם בתור גנן.
ואחד מהם הוא שגריר ממדינה זרה שעוסק בסחר בקוקאין.
כן, לפי הסר זה מה ששגרירים עושים.
כאילו, הנה הקשר שלך הנה הקשר שלך להקשר הצרפתי right there.
כן.
וזה מוצג במאוד כזה...
חלקה טייפקסט.
זה מוצג מאוד מטר אפקטלי של כזה, כן, המשטרה באו לעצור אותו בגלל הקוקאין, וכזה בגלל הקוקאין, כן, מוציא סק ענק, סק ענק של קוקאין, הקוקאין הזה. מעניין.
כן, כאילו, אני לא מאמין שהם רצו לחטט בסק הדיפלומטי שלי. יש בו איזה 15 קילו. וזה מוצא בכזאת אגביות גם מישהי הוא השגריר של מדינה מוצאת בשם מירנדה.
כן.
ומישהי מהמדינה שלו מנסה להתנקש בחייו.
כמה פעמים?
כן, אז הדבר הראשון שהוא עושה לפני שהוא מסביר מה זה, היא מפעילה בובות של כלבלבים ברחוב, הוא פשוט מוציא רובי צלפים ויורה באחד הכלבלבים.
רובי אוויר אני מניח.
כן, ולאחר מכן, אני מקווה, ולאחר מכן היא מגיעה אליו הביתה, רגע אחרי אגב שהוא הוא עמד לשכב עם אשתו של אחד החברים האחרים בחבורה.
כן, כן, תמשיך. אנחנו מתארים בערך עשירית מעלילה של הסרט הזה.
שוב המתנקשת באה והוא תופס אותה והוא עושה את כל השיחה של אתם חושבים שאתם יודעים מה נכון לעולם אבל זה לא.
אתם לא לוחמי חופש, אתם טרוריסטים.
כן, כל זה. שולח אותה בלי הנשק של החוצה, ואז מסמן לאנשים שיבואו לקחת אותה. אנחנו לא יודעים מה קרה לאחר כך, כנראה שלא שלחו אותה לדיסטילנד.
אני אגיד את זה כבר עכשיו, אני נהנה מאוד לראות סרט שבו תרתי משמע, אין לי שמץ של מושג מה הולך לקרות, לא בין סצנה לסצנה, בתוך הסצנה, כאילו כמו שאמרנו, יש שלב שבו הם הולכים לאכול, הם מנסים לאכול, ואז הצבא מגיע, כי יש תמרונים יד ומסכימו לארח את החיילים, ואז בזמן שהחיילים מתפנים, אחד החיילים...
למעשה זה ככה, טוב, אנחנו צריכים ללכת, הצבא הירוק מתקדם, רגע, רגע,
לסמל יש חלום, כן, נעים, כן. חלום נעים,
רוצה ספציפית. לספר לנו על החלום שלו.
כן, חלום נעים. כן. אני מציין במפורש, או שזה היה חלום מעניין. אני...
כאילו... יש לו חלום.
כן, והוא מתחיל לספר את החלום. עוד פעם, לואיס בנואל פשוט לא שם זין על קונבנציות של עלילה, או קולנוע, או כל דבר אחר. וזה די מרשים, כי הרבה אנשים שהיו עושים את זה, היית מקבל משהו שהוא לא סרט, הוא פשוט וידאו ארט, זה פשוט כאילו... וזה היה מוקרן בארבעה מוזיאונים ואף אחד לא היה מדבר על זה חוץ מ-15 מבקרים בארט פורום או משהו כזה. הסרט הזה זכה באוסקר לסרט הזר הטוב ביותר, אני מאמין.
כן, הסרט הוא...
והיה להיט.
הוא הצליח אצל קהל מאוד מיינסטרימי.
הוא היה להיט. זה עלה $800,000 הסרט הזה. הוא הרוויח המון המון כסף, כל כך הרבה שהם לא טורחים לציין כמה.
יופי. אנחנו מעריכים שהוא הרוויח הרבה כסף, כי זה לא כתוב.
לא, כמו בנואל, אני מציג משהו ואז אני לא עוקב אחריו.
אתה שובר את הקונבנציות.
הקונבנציות של לציין איך עובדות עובדות.
אבל זה משהו מעניין, כי לואיס בנואל, כמו שאמרתי, אני, אצלו אני כבר, לא שראיתי כל כך הרבה סרטים שלו, אבל מהמעט שכן יצא לי לראות, אני מצפה שדווקא אצלו הקדע של טשטוש בין חלום למציאות יהיה הרבה יותר בטושטש, כאילו אני מצפה שלא יקרה שדמות מתעוררת ואומרת, הקטע הזוי הזה היה חלום, אלא זה למעשה היה לי קצת מוזר לראות שזה שהם בתיאטרון זה לא חלק מהעלילה של הסיפור, של הסרט שהדמויות חוות, אלא באמת חלום, או זה שמאוחר יותר הם מוזמנים לארוחה אצל הקולונל, שהם עשה את התמרון,
כן.
והוא מעליב את השגריר,
כן.
והשגריר יורה בו. זה גם היה חלום. וזה מסוג הדברים שאיפשהו, אם זה לא היה חלום, אני חושב שהייתי יותר נהנה מהסרט, כי זה היה כל כך מטורף ולא צפוי.
זה לפני או אחרי שמסתבר שהם יושבים בהצגת תיאטרון? לא הלכו להצגת תיאטרון שהם ההצגת תיאטרון.
אמרתי, ההצגה היא אחד מהחלומות.
יש חלום בתוך חלום או שזה לא...
כן, יש חלום בתוך
חלום. Eat your heart, כריסטופר נולן. לא באמת, תאכל אותו.
אצלו יש יותר דווקא. יכול להיות מישהו אוכל פה משהו.
כן. עוד פעם, זה סרט כל כך מענג לצפייה, ובשלב מסוים הדאגה של כזה... אוקיי, אז מה המשמעות של מה שאנחנו רואים?
משמעות. זה מצחיק.
כן, כי זה שילוב מוזר בין אבסורדיזם לניאליזם, ויש הרבה רגעים שאתה יכול לפרש בתור, אני מניח, ביקורת על החיים הבורגנים, לדוגמה העובדה שהבישופ מגיע לבית שלהם בתור גנן, והם מיד מגרשים אותו של תסתלק מפה פושטק, אבל בשנייה שהוא שם עליו את המדים של הכנסייה, זה תיכנס, מנשקים לו את היד.
או רגע אחר, שהנשים בחבורה יושבות בבית קפה, זה שאין בו כלום.
כן.
וניגש אליהן חייל שפשוט רוצה לספר להן על הילדות הטרגית שלו, הוא מספר איך כאילו, איך הוא בתור ילד ששלחו אותו לפנימיה צבאית, זמן קצר אחרי שאימא שלו מתה, ואז לפני שהוא יצא, הרוח של אימא שלו סיפרה לו שבעצם...
מישהו חושב שהוא אבא שלו, הוא לא אבא שלו,
הוא הרג את האבא האמיתי שלו בדוקרב.
שלום, המלט.
כן, ואז היא פשוט אומרת לו לעשות משהו שבעקבות זה האבא לא...
להרעיל אותו.
כן, הלא אמיתי מורעל. הוא מספר על זה, הוא אומר להן, תודה שהקשבתן, הוא חוזר למקום, ואין להן שום תגובה לכמה שזה היה מוזר. שזה מאוד ביקורתי, זאת כל הרעיון פה. אם בזרים מושלמים הרעיון שה... קהל כן יזדהה עם הדמויות, כן ירגיש שזה יכול להיות כל אחד מאיתנו. פה בסוד הכסף הבורגני הרעיון הוא ללעוג לכמה שהדמויות הן מנותקות.
כאילו אם אתם רוצים ביקורת על המעמד הזעיר בורגני של בונואל, תראו את המלאך המשמיד שיצא עשור לפני זה.
שקענו לראות אותו אבל בסוף הלכנו לסרט היותר מוכר.
על הסרט המוכר. אני מעדיף את המלאך המשמיד בסופו של דבר. אני לא יודע אם קוראו לפני מלאך משמיד בעברית, אני חושב שהוא בא
לארץ. אני לא יודע.
The Exterminator Angel, שהוא מין תמונת מראה שלו במלאך המשמיד. יש לנו חברה של אנשים שמגיעים לארוחת ערב, ולא יכולים לעזוב, כאילו יש איזה כוח מסתורי שמנע מהם לצאת, והם תקועים שם בסופו של דבר ימים על גבי ימים על גבי ימים. והסרט ההוא, הביקורת שלו הייתה הרבה יותר ברורה. הנה האנשים האלה בכלוב הזהב, תרתי משמע בכלוב זהב, כאילו הם נמצאים שם, זה יפה, זה מהודר, כל המשרתים והארכי פרחי נשלחו הביתה, הם בחליפות שלהם עם הסיגרים והברנדי היוקרתי, והם לא יכולים לעזוב. והם תקועים כאילו בעולם הקטן הזה שהם יצרו לעצמם.
כן, וסוד הקסם המורגני הוא הפוך מבחינת זה שהם לא מצליחים לאכול.
הם לא מצליחים לאכול, אבל בגלל שיש שם כל כך הרבה סטיות מהנושא, ובגלל שיש שם כל כך הרבה דברים שמוצגים שם, לפחות למראית עין ראשונה, כאילו פשוט בא לבונואל לצלם את הדבר הזה.
כן.
הניסיון, כאילו אני חושב, לכפות עליו תמה, להגיד כאילו... למרות השם, כאילו, ניסיון לכפות עליו תמה של זה, ביקורת על המעמד הבורגני, תיקשל, כי זה סרט, זה מסוג הסרטים האלה שמציגים לך המון המון דברים ונותנים לך להוציא לבד, כאילו, מה שאתה מכניס לב, זה מה שתוציא ממנו במובן רב.
סטייד, זה גם, אין פה כמעט סטירה, כי בשביל סטירה אתה צריך שיהיה קשר למציאות. ופה, אולי בצרפת הדמויות קצת יותר נפוצות, לי כצופה בישראל של 2017, אני רואה את האנשים, אני חושב, טוב, אלה דמויות מאוד מוגזמות של צרפת של אז.
זה גם לא כל כך עוזר שאף אחד מהם לא מוגדר כמו שצריך, כי חוץ מפרננדו ריי בתור השגריר, אני לא יכול להגיד לך, עזוב את השמות, אני לא יכול להגיד לך מילה על האישיות של האנשים האלה.
זה בן אדם שמנצל חסינות דיפלומטית עד סוף.
כן, כי זה כזה, יש את פרנסואו ויש את סימון, ואני אומר את זה רק כי אני רואה את הקרדיטים עכשיו, אבל להגיד לך משהו...
מישהי מהן היא אחות של מישהי.
כן, לפחות כשראינו את זרים מושלמים יכולנו להגיד, הנה הבחור עם שפה מהפורנו, הנה הבחור שנראה קצת כמו קווין סמית.
הנה ללה והנה פפה.
כן, אפשר להגיד עליהם משהו.
הנה רוקו. מה נסגר עם השמות האלה באמת?
אבל פה הדמויות הן באמת כאילו, הן לגמרי סקיצות, כאילו אין להם שום... עזוב שאין להם עומק. עזוב שאין להם עומק. אין להם שום אפקט מזהה, חוץ מפרננדו ריי שהוא פרננדו ריי.
כן, יש לו זקן.
לא, יש לו זקן, יש לו מבנה גוף קצת יותר בורגני מאחרים, שהם כולם רזים.
הוא עזר שם. הדמות שלו היא לא של צרפתי, אלא של אזרח מירנדה שפשוט מדבר צרפתית מושלם.
והבישופ, כאילו אני... כי הוא הבישופ.
הוא לא בורגן.
אם מדברים על בדיחות מונטי פייתון. The bishop! אתה חושב שהוא היה מריץ מונטי פייתון?
אני לא אתפלא אם הוא קצת לקח מהם השראה פה,
כי עוד פעם
או שהם לקחו ממנו,
כי הסצנה
כל סצנה שהם מנסים לאכול ומופעים היא מאוד מאוד פייתונית,
כולל העובדה שזה נגמר ב... כי אתה יודע, היית יכול לסיים חצי מהסצנות בסצנה הזה עם רגל ענקית שדורכת על מישהו.
אני גם כל אורך הצפייה אני חשבתי על The Meaning of Life, שגם בו יש, לקראת הסוף בעיקר, יש כמה סצנות של ארוחה, שתמיד משהו משתבש. וזה, אני מניח, כי הסרט הזה יצא כשהקרקס המעופף כבר היה מוכר, והקרקס המעופף יצא כשדברים אחרים שבונואל כבר היו מאוד מוכרים, אז אני לא אתפלא אם אתה שם איזו השפעה הדדית. אבל הנה השאלה הגדולה, יש הסרט הזה פואנטה?
עוד פעם, כמו שאמרתי, זה מסוג הדברים האלה שהפואנטה הגדולה נמצאת בכותרת.
הפואנטה היא בתוכך.
כן, לא, כי זה, אם אתה מוריד את הכותרת שדי גוררת את הצופה למקום מסוים של כזה, טוב, זה מה שזה.
הם מוגנים וזה סוד הקסם שלהם.
כן, אם אתה מוריד את זה, אז אני חושב שמה שאתה מביא אליו זה מה שתצא ממנו. הבעיה שאי אפשר לראות את זה, אבל לא יודע, אם הם קוראים לזה ארוחת בוקר של אלופים או משהו כזה.
אבל יש מרוחות ערב.
בסדר. אין שם הרבה סודות ואין שם הרבה קסם.
אבל יש בורגנים.
באופן מוזר, אין להם סכימת סודות לאנשים האלה. הם מאוד פתוחים אחד עם השני.
יש את זה שבוגד עם אשתו של השני.
אני לא חושב שזה סוד, אני חושב שפשוט הם שכחו לגלות, כי לא נראה שזה מפריע להם יותר מדי. הם חולקים את
אותו לא מודע בזה.
הם חולקים את אותו סק סמים.
כן.
סק. לא סקית.
לא סק קסמים.
הייתה להקה שהכרתי בתיכון שקראו לה סק סמים, וזה בחרו בו שמרים של הבדיחה הזאת, כאילו. לא, סליחה, טיק סמים.
והיום הם ידועים בתור הקיור.
כן, כמובן.
ניסיתי לחשוב על שם של להקה מודרי, וזה מה שעלה לי, יופי.
זה מה שעלה לי?
כן. אבל מה שכן אני חייב לומר לגבי הסרט הזה, בדומה זרים מושלמים, הייתה לי הרגשה שהוא קצת הולך יותר מדי על אותו, על אותו טריק. זה בזרים מושלמים התחושה היא שזה שבשלב מסוים אתה פשוט כבר מצפה שיהיה איזה גילויים שיפתיע את כולם ויהרוס להם, יהרוס למישהו את כל האמינות שלו. ופה בשלב מסוים אני כבר מצפה שיקרה משהו מוזר שימנע מהם לאכול, וזה לא דבר רע בשום צורה, אבל כאמור זה שהסרט כן מפריד בין חלום למציאות, קצת עשה את ה... קצת עשה מבחינתי את הגבולות של מה שיכול לקרות ומה שלא יכול לקרות, ליותר ברורים ממה שהייתי רוצה.
כן. אם יש משהו שמעניין אותי בסרט, זה העובדה שבשלב מסוים הוא משחק על הזיוף הקולנועי בצורה מאוד חזקה. הקטע שבו הם יושבים לארוחה במה שעוד במסתבר כתיאטרון, דבר ראשון זה רגע של חשיפה מאוד מרשים, כי הוא תרתי משמע שובר את הקיר הרביעי בין השחקנים לקהל, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, אבל יותר מעניין אותי מזה, זה העובדה שאחד המלצרים מגיע לשם עם עופות צלויים, שהם בבירור כאילו גומי, והם נופלים על הרצפה ומרים אותם, כאילו, ורואים, אתה יודע, רואים ומרגישים את המשקל שזה גומי, ומניח אותם על השולחן, וכולם מסתכלים ורואים כאילו את העובדה שהם חיים בתוך סרט, כאילו שהם חיים בתוך משהו...
תוך הצגה במקרה הזה.
כן, בתוך, לא, אבל בתוך משהו שהוא נרטיב מזויף.
אבל זה היה חלום.
כן. כי חלום הוא גם נרטיב מזויף.
כן, כל חלום הוא נרטיב מזויף.
וזה דבר שמאוד עניין אותי. ועוד פעם, אני מוציא מה שאני מכניס. כי זה מה שמעניין אותי, אז זה מה שפתאום עולה לי בראש כשאני מדבר על הסרט, על מה, אתה יודע, מה הקסם? המעשה הקולנועי זה הקסם.
זהו, ואני ראיתי את זה דווקא אחרת, שזה גם מעניין, ההבדל. שאני ראיתי את זה כניסיון לומר שכל מה שהם עושים זה בעצם הצגה, כל מה ש... כל הפסון שלהם, כל הרצון שלהם נראות כאנשים מכובדים וכאלה שתמיד יודעים מה צריך לומר ואוכלים ארוחות במקומות הכי טובים, זה הכל הצגה, כי בסופו של דבר, אם אתה תשים אותם בסיטואציה שהם לא רגילים אליה, הם לא ידעו מה לעשות. אז כן, כאמור, כל אחד מוציא מזה משהו אחר, ואני מניח שזו גם הכוונה שבונואל אתה. אני מניח כי כל אחד מניח משהו אחר על הסרט.
כן. זה סרט טוב, אז אתה יודע, זה מוזר להגיד זה על סרט שהוא בסטנדרטים, אתה יודע, בסטנדרטים של בונואל זה הסרט הכי קומוניקטיבי, אחד הדברים הכי קומוניקטיביים שלו, בסטנדרטים של שאר הקולנוענים זה דבר מאוד מאוד אובסקיורי, אבל זה מהנה... אם אל תנס, אני חושב שהגישה הטובה לבוא בזה זה לא לנסות מראש, אתה יודע, עם ניסיון לנתח או לחפש משמעות מיוחדת, אלא פשוט להנות ממנו על בסיס של אין לי מושג מה יקרה, וזה נדיר שאני פשוט רואה משהו ואני כזה, כל כך הורגלת כבר באיך שמוסחאות עובדות, לטוב או לרע, אתה יודע, יש סיבה שדבר קורה אלף בית גימל, אבל בסרט הזה כזה, א', ח', מ', למד, כף, ח', איקס, קיו, פאי, בית, מה?
מה זה גם
דג. חלק מה... כן, כן. דג.
כן, אני מסכים. אני כן כאמור מרגיש את זה שאתה יודע בשביל מסוים שהם לא הצליחו לאכול ארוחה, זה כן קצת מוריד מזה שהסרט לא צפוי, אבל בגדול גם אני נהנה.
היית רוצה שהם יצליחו להזמין משהו ממקדונלדס בסוף?
הייתי, לא, הייתי רוצה, האמת, אם הם היו מצליחים מתישהו כן לאכול ארוחה בסוף, זה היה איכשהו נותן איזושהי תחושה, כי גם איך הסרט מסתיים, הם פשוט הולכים שוב לאכול איפשהו.
יש סצנות
חוזרות. אין סוף אמיתי.
יש סצנות חוזרות לאורך הסרט שבו אנחנו רואים אותה, את כל הקבוצה הזאת היא הולכת ביחד על כביש בדרך שממה
לשום מקום. אלה החיים שלהם, פשוט הולכים מארוחה לארוחה. שזה בסדר, זה מעביר איזושהי תחושה שבאמת האנשים האלה
תקועים,
באמת. ואני לא חושב שהסרט רוצה לתת לנו סגירה, הוא לא רוצה שאנחנו נצא מזה עם תחושה של, זה היה סיפור מעניין. הוא לא רוצה שנדבר על הסיפור, הוא רוצה שנדבר על הסרט, על מה שהוא הציג לנו. על כל המסגרת בעצם. בדרך כלל אני לא אוהב את זה, הפעם די נהניתי, למרות שכאמור זה קצת היה לי רפיטטיבי בשביל המסיום.
זה מה שנקרא, זה מסוג ה...
מאלה.
זה מסוג המקרים שבהם הסרט שובר את כל החוקים הקולנועיים, ואתה אומר, יש סיבה שהחוקים האלה קיימים, אבל אז אתה אומר, אבל זה בונואל, מותר לו, כי הוא...
זה למעשה זה בונואל מתחיל ללכת לפי החוקים.
כי אתה יודע, אתה צריך לדעת איך החוקים עובדים כדי להבין למה אתה שובר אותם. בונואל יודע הוא יודע איך לעשות סרט קונבנציונלי, הוא פשוט בוחר שלו, בניגוד להרבה סרטים אמנותיים שהם סתם כזה, הם מרגישים לך כמו ניסיון של היוצר להרשים את הקהל, ופה זה כזה לא, זה פשוט בונוי נושא משהו בזין שלו.
כן. זה מילולית, זה מה שהוא עושה.
יש מעט מאוד זין בסרט, יחסית לקולנוע אירופאי קלאסי. אני כן אגיד שוב, אני חושב שהמלאך המחסל, המלאך המשמיד, whatever, לא להקת מטל, עובד יותר טוב גם בתור העברה של רעיונות וגם פשוט בתור סרט מעניין בפני עצמו. אז אם הייתי צריך לבחור בדיעבד על מה היינו מדברים ומה הייתי ממליץ לך לראות, הייתי אומר
המלאך. אם היית יכול לחזור בזמן.
כן. באופן, תשמע, אני ממליץ לך לראות את המלאך המשמיד בכל מקרה, אני חושב שאני אראה אותו בעצמי שוב.
בהזדמנות אני אראה אותו באמת.
אבל סך הכל, אתה יודע, עם כל ה... זה סרט שאני ממליץ עליו, באמת. כאילו, עם כל הבעיות שלו שהם... אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיות כשזה מכוון לגמרי, זה לא שיש פה איזה משהו שהוא ניסה לעשות והוא פספס.
כל התגובות... הוא קצת פספס פה ושם, אבל יכול להיות שזה פשוט כי הסרט כבר ישן. קשה קצת לומר.
זה סרט שכל כך לא שגרתי בהרבה דברים, הצילום הוא מאוד כאילו סטנדרטי אפשר להגיד.
כן, בעיקר הפתיחה.
הם נכנסים לבית.
כן.
כן.
כי אם אנחנו, אם שווינו את זה מונטי פייטון, אין פה את הנטייה של מונטי פייטון לעשות מוזרות גם ברקע. אלא פה זה הרבה יותר ישיר.
אין להם איזה אנימטור או במאי טוב, כאילו, אין להם במאי טוב, לואיס פנואל.
אחד המערכונים היותר מצוטטים של מונטי פייטון זה מערכון הספאם.
כן.
שבו זוג נכנס למסעדה שכל היושבים בהם ויקינגים. למה הם ויקינגים? אין איזה סיבה. למה הזוג הזה יורד מהתקרה על חוטים? אין איזה הסבר. כי זה אבסורד מוחלט. שזה משהו שבונואל יכול לעשות, ופה הוא בחר למקד את האבסורד, לא בכל הדברים מסביב, אלא בהתרחשויות עצמן.
אני חושב שההבדל הגדול, ומאחר אנחנו חוזרים למודי פייטון, זה שהאבסורדיזם של בונואל הוא יותר כמו סרט אימה, ואני חושב שזה, אתה יודע, אם אתה רוצה לנסות להגיד משהו על היוצרים דרך היצירה שלהם, היוצרים של מודי פייטון מגיעים בסופו של דבר מרקע מאוד מאוד נוח, מהשנים של אחרי המלחמה, מאנגליה שדאגה מאוד לסטודנטים שלה.
הם אקדמיים כולם.
כן, ומהתקופה שבה, אתה יודע, להיות אקדמי, זה הממשלה הייתה מממנת לך את הלימודים, את הזה.
ובזמנואל נולד בספרד בתקופת
פרנקו.
לא בתקופת פרנקו, הוא נולד לפני זה.
לא, אבל הוא חי...
הוא חי את פרנקו, והוא חי את מאומות הסטודנטים בצרפת, הוא חי את מלחמת העולם השנייה.
אז האבסורדיזם של מונטי פייטון הוא מין כזה, אתה יודע, העולם מטומטם, אז אפשר לצחוק עליו. זה לא עולם מצחיק, אני צוחקים, זה עולם מטומטם, אז בוא נצחק על כל הסטאפינס והזה, וכי, אתה יודע, שום דבר רע לא יקרה, והאבסורדיזם של בונואל זה, העולם הוא מקום נוראי, ודברים נוראים יכולים לקרות בלי שום עזרה, ואין לך שום שליטה על הגורל שלך, אז
פאק יו. אם כן, אתה תורח לי למחוק את השיחות מהטלפון.
עוד משהו?
לא, אני חושב שסיימנו.
טוב, אז זה היה... סודה קסם, סודות או סודה?
סודה.
סודה. סודה פסיק, הקסם הבורגני.
כן.
זה סוג
מיוחד. זה סוג הקסמים, כן.
זו, זה סודה חדשה שאנחנו מוכרים, שיש בסמים.
כן, אנחנו לא מוכרים סודה עם קסמים.
ועד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ונפגש בסרטים.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...